היום אנחנו נדבר דווקא על הפן המנטלי בחיפוש עבודה. זה קצת פרק שונה מהשאר שבהם לקחנו תפקיד ולקחנו בן אדם שעובד. תמיד רציתי לדבר על הנושא, אבל לא רציתי שהוא יהיה מנותק מהמציאות. לא רציתי לקחת עכשיו איזשהו מנטר באופן כללי בין 21. לא רציתי לקחת בן אדם אפילו מנוסה בעולמות המנטליים, אבל שקצת לא יודע מה חובב הייטקיסט שמחפש עבודה. היה לי מאוד חשוב שמי שיתראיין אשכרה יכיר מה זה. יכיר מה זה, מה קורה ברעיון עבודה, יבין מה זה התהליכים האלה, ובשביל זה יש לנו את יוגב.
תודה. אז אני יוגב, אני ככה כזה עשור בהייטק, ככה חוויתי הרבה מאוד אתגרים, הרבה מאוד קשיים בחיפוש עבודה, ולא רק בחיפוש עבודה אגב, גם אתה יודע, בעבודה עצמה, כאילו יש הרבה מאוד אתגרים בעבודה עצמה, חוויתי הרבה מאוד, חוויתי שחיקה, חוויתי תסמונת המתחזה, חוויתי כל מיני כאילו אתגרים שיכולים להגיע דווקא בתעשייה הזאת. והיום אני בעל עסק די קטן של פיתוח תוכנה ואימון, אני ככה מלווה כל מיני עובדים בהייטק, בעיקר ג'וניורים שככה בעבודה הראשונה שלהם, בחצי שנה, בשנה הראשונה, שפתאום מתמודדים עם למידה חדשה של דברים חדשים, עם התנהלות מול הראש צוות, ויש פה, באמת יש פה איזשהו פן שאולי הוא לא כל כך מדובר, וזה מאוד מעניין, כי החיפוש הזה אחר עבודה הוא באמת מאתגר, יש הרבה מאוד דחייה, יש הרבה מאוד הרגשת כישלון, יש הרבה מאוד דברים כאלה שצריך לדעת להתמודד איתם, צריך לדעת לגשת אליהם, וזה הופך גם את כל המסע הזה להרבה יותר טוב ומאפשר להתמודד איתו. אז כן, תודה רבה שהזמנת אותי.
איזה כיף לי. אז אנחנו באמת נדבר היום על רכבת הערים הזאת שמתחוללת אצל אותו מחפש עבודה דווקא, כי אני מאמין כי אליכם הפודקאסט פונה, אנשים שמחפשים את העבודה הראשונה שלהם, בהייטק. בואו נתחיל באחד מהשלבים של ברכבת הזאת, אחת הרגשות, אחת מהתחושות הנפוצות, וזו תחושת התסכול.
כן. אז האמת שכאילו, באמת יש הרבה מאוד תסכול בחיפוש עבודה.
זה
כשמגיעים לחברה ומתראיינים ועוברים שלב ראשון, עוברים שלב שני, או אפילו בצד השני, ששולחים 20-30 קורות חיים ולא מקבלים כאילו תשובה, אז זה מתסכל, זה מאוד מתסכל.
בואו רגע, כערת ביניים, זה ממש לא בסדר שלא נותנים לכם תשובה.
נכון,
לא בסדר.
ממש לא, כן.
לא תשובה חיובית, לא שלילית, לא אומרים שאתם בתהליך.
אני אגיד יותר מזה, זה אולי כאילו לבקש קצת יותר, אבל מה עם פידבק? מה עם דרך להשתפר? מה עם לעזור לאנשים שלא מתקבלים לתת את הנקודות האלה שהם יכולים להשתפר בהם? מה עם זה? זה לא רק לא בסדר, צריך לתת קצת יותר לאנשים האלה שמחפשים עבודה. והתסכול הזה הוא לא קל, הוא לא פשוט, להתמודד עם דחייה. אגב, אני רציתי להגיד גם, אחד הפחדים הכי גדולים של בני אדם, יותר מפחד ממוות, זה פחד מתחייה, פחד מוודאות. אלה פחדים שהם יותר גדולים מפחד ממוות, שתבין עד כמה הפחד הוא מאוד מאוד, התחייה הזאת היא מאוד מאוד חזקה. והפחד הוא לא בהכרח מהתחייה עצמה, אלא עם הדרך להתמודד עם התחייה. זאת אומרת, אם אני מקבל תחייה מחברה, הפחד שלי הוא שאין לי את הכלים או את היכולת להתמודד דווקא עם התחייה הזאת, שזאת הרגשה שיכולה גם לאנשים מסוימים להרגיש כמו העולם קורס עליי. והדרך שלנו להתמודד עם התחייה הזאת זה להבין שתחייה זאת הזדמנות. זאת הזדמנות ללמוד, לבקש פידבק.
וחלק מהתהליך.
נכון. ולהבין שבשורה התחתונה זה לא אומר עליכם, זה לא אומר על אף אחד שום דבר. זה שחברה דוחה מתמודד, דוחה אתכם, זה לא בהכרח אומר שאתם לא טובים. זה אומר שאולי יש מועמד שיותר מתאים להם, זה אומר שאולי יש פה איזשהו תקן שהוא לא בהכרח, הוא תקן יותר אפקטיבי, שחברות עושות את זה, גם קצת מוזר, כן. אבל זה לא באמת אומר משהו. וזה לא אומר שזה... זה לא אומר עליכם כלום. זה מה שחשוב לדעת.
אחלה. אז אתה חושב שיש פערים בין... בין הסיבות לתסכול לדרך האפקטיבית להתמודד איתם? זאת אומרת, יש הבדל בין אם אני מתוסכל מההתחלה, זאת אומרת, אף אחד לא חוזר אליי, או אני מתוסכל מזה שאני לומד לרעיונות עבודה, אבל אני מגיע שוב ושוב ושואלים אותי על נושאים אחרים לגמרי?
כן. כן, אז האמת שזה משהו ש... זה משהו שקורה לכולנו כל הזמן. אנחנו מתכוננים לרעיון עבודה ופתאום מגיעים ושואלים אותנו שאלות שכאילו אנחנו לא התכוננו אליהם, אנחנו לא באנו מוכנים, וזה בסדר. אחד הדברים שחשובים מאוד ברעיון עבודה זה להיות כנה וישר עם המראיין. אם אנחנו נלחצים קצת, אז להגיד את זה, לשים את זה על השולחן, לדבר על זה, להגיד שאני נלחץ קצת, או להגיד אני מצטער, אני לא בטוח שאני יודע את זה, אתה יכול להסביר שוב. יש הרבה פעמים גם פערים ברעיון עצמו, שזה הבנה של המראיין. מה המראיין באמת רוצה? זה לא רק לדעת, זה גם התקשורת הזאת, זה גם משהו שיכול ליצור איזשהו פער. וחבל שכאילו אנחנו נופלים על הדברים האלה, על הפער התקשורתי הזה, ולא על הפער של הידע והניסיון, שזה מה שחשוב.
לגמרי. אגב, אני ראיתי כל מיני סרטונים של מנטורים לרעיונות עבודה שאומרים בצורה שיש להם את המשפטים שנכון ולא נכון לומר ברעיון עבודה. אז חד משמעית לבוא ולדבר כמו שאנחנו, זאת דרך מצוינת. זה בסדר שיש לנו קלפים, אבל זה לא המילה פה או המילה שם, אלא התפיסה שלנו והחשיבה שלנו. ולהגיד שכרגע אנחנו בלחץ, זה דבר נכון, כי זה יעזור למראיין להבין אותנו, אולי להבין שאנחנו צריכים עוד כמה שניות, שאנחנו לא... זה לא שאנחנו לא יודעים בהכרח את התשובה, אלא אנחנו... יש לנו איזשהו מחסום. זה לטובתנו, והאמת היא שזה גם מרגיע בפני עצמו, לתת מקום. קוראים לזה בפסיכולוגיה להנחיח.
נכון. אז זה באמת חשוב ואפילו קריטי להביא את עצמך לידי ביטוי במקום הזה. כאילו להיות באמת אתה, להגיד באמת מה שעובר עליך, להגיד באמת מה שאתה חושב. אם אתה לא יודע, זה בסדר לא לדעת. זה מאוד הגיוני להיות במקום הזה של רעיון עבודה ראשון, זה מעמד מלחיץ. הצד השני מבין את המקום הזה. ואני אפילו יוסיף לזה ואני אגיד שכשאנחנו שמים איזושהי תדמית מסוימת של מה שאנחנו חושבים שהמראיין מחפש, לא יודע, שים איזושהי תדמית של אני יודע טוב, אני יודע, אני למדתי, או לנסות לענות לשאלות גם כשאני לא בטוח בהם, זה לא בהכרח טוב, כי ידע וניסיון זה משהו שכל אחד יכול למצוא, כל אחד יכול, המיומנות הזאת, כל אחד יכול לסגל אותה וללמוד ולשפר את המיומנות הזאת ואת הידע ממש זה משהו שכל בן אדם יכול להשתפר בו. אבל הגישה זה מה שאני באופן אישי חושב שחברות מחפשות, במיוחד בג'וניורים. הם מחפשים את הבן אדם הפרואקטיבי שיחפש את הפתרון הכי אידיאלי או הכי אפקטיבי, שידע לחקור, שידע ללמוד בעצמו.
הערת סוגריים, חברות טובות.
נכון, נכון, מאוד נכון. אני חייב גם לעשות אפילו פלוס אחד על האמירה הזאת, כי יש חברות שבאמת אולי מסתכלות רק על זה או רק על זה. אני חושב שחברות באמת טובות מסתכלות על הגישה. תחילת הדרך שלי, אני הייתי כזה עצמאי בהתחלה, עבדתי כזה כפרילנסר, ובאיזשהו שלב החלטתי שאני הולך להיות שכיר. התראיינתי למשרה הראשונה שלי, עבדתי שם בערך חצי שנה, ואז התראיינתי לחברה מאוד מאוד גדולה, מאוד גדולה, מאוד איכותית, חברה חלק מהפורצ'ן 500, והיא מאוד מוכרת גם בשוק כחברה איכותית. מסתכלים על קורות חיים שלי, רואים שעבדתי שם, אומרים, וואו, כאילו יש לו ניסיון טוב. וכשהגעתי לרעיון בחברה הזאתי, עמדתי מול, ישבתי מול הראש צוות, והוא שאל אותי כל מיני שאלות על ג'אווה סקריפט, ושאלות על אלגוריתמים וליטקוד קצת, והלך לי די טוב. ואז הוא אמר לי, תשמע, המשרה הזאת היא משרת סיניור, ועם כל הכבוד אתה ג'וניור, אז אני לא הכי בטוח שזה יתאים. ובאותו רגע אמרתי לו, תראה, אני מבין מה אתה אומר, ואני חושב שדווקא לג'וניור יש יתרון. סיניור יכול להגיע עם דעות קדומות, עם תפיסה מסוימת, אבל אני כג'וניור מגיע במטרה ללמוד, במטרה להתפתח. אתם ממש מקבלים איזשהו חומר גלם שאתם יכולים לעצב כמו שאתם רוצים. היה לו מבט שהוא, אני לא אשכח את המבט הזה, היה לו מבט כזה של מעניין מה אמרת, כל הדבר הזה ממש מעניין. ומיותר לציין שבסופו של דבר התקבלתי, עבדתי שם 3 שנים, המשכתי הלאה. אבל אני חושב שהנקודה הזאת, להראות לו מה הגישה שאני מביא לשולחן, אני חושב שזה מה שהכריע את האם לקבל אותי או לא. אני לא יודע בוודאות, אבל אני כן חושב שזה משהו שתרם. וזה, הגישה הזאת זה משהו שבאמת יכול לשנות את נקודת מבט של החברה או של המראיין.
חד משמעית, וזה זמן להפסקת פרסומות קצרה, לא ברצינות רגע. בקורס שלי אני מדבר על אחת מהשיטות הכי טובות למציאת עבודה ראשונה בהייטק. אני גם חופר על זה הרבה בעמוד, לייצר תקן. איך יודעים שזה קורה כל הזמן? זה קרה אצלך. אנשים מגיעים לרעיונות עבודה לא מתאימים אליהם מבחינה מקצועית, או נתפסים קצת פחות, אבל בזכות הגישה שלהם, בזכות הידע שלהם במקומות אחרים, בזכות זה שהם יכולים להביא את עצמם לעוד אזורים במוצר, או בזכות ניסיון אחר רלוונטי, הם פשוט מייצרים לעצמם תקן, זה קורה כל הזמן,
נכון.
תזכרו את זה.
נכון.
אז אנחנו נעבור לעניין הבא שבאמת מתקשר, וזה תסמונת המתחזה ברעיונות עבודה. אנחנו מגיעים לרעיונות עבודה ואנחנו אומרים, אני לא מתאים למשרה. נקודה, אני רואה את הדרישות מה לי ולזה.
נכון. אז עצם המחשבה הזאת שאני לא מתאים, אני לא מספיק טוב, במקרה ראו את הקורות חיים שלי והחליטו להתקדם איתי, זה משהו שהוא לא נעים. הוא לא נעים והוא גם משפיע עלינו ברעיון עבודה. אנחנו מרגישים לא מספיק טובים ואנחנו יכולים לגמגם או לקבל בלאקאוט, וזה משהו שהוא לא נעים. ואני חושב שאחד הדברים היותר טובים להתמודד עם תסמונת המתחזה, עם הפער הזה של בין מה שאני שווה לבין מה שאני חושב שאני שווה, זה להיות ישר עם עצמך. זאת אומרת, להיות ישר עם עצמך ועם הסביבה, עם המראיין, לשים את הדברים על השולחן, להגיד, תראה, אני מבין שהמשרה אולי לא הכי מתאימה לי, אם הזמנתם אותי לפה מסיבה מסוימת, אני אעשה את המיטב שלי. מהצד שלכם, תחליטו אם זה מתאים או לא. וככה יש ממש יורדת אבן מהלב, ממש כאילו יש הרגשה הרבה יותר כלילה, והרעיון יכול לעבור ממש יותר טוב. אולי אפילו לפתוח תקן, כמו שאמרת.
אז בואו נעבור מתסמונת המתחזה, דווקא לתחושה אחר כך, שיכולה אגב להעצים את תחושת את תסמונת המתחזה, וזה כישלונות. דווקא תחושת,
כן.
אני כישלון.
נכון.
לא עברתי רעיון, אני כישלון.
נכון.
בואו נדבר על הדבר החזק הזה. אני מגיע לרעיון עבודה, עברו על קורות החיים שלי. למה עברו על קורות החיים שלי וקיבלו אותי לרעיון עבודה? כי יש לי ממוצע כזה וכזה, או סיימתי קורס, כי התרשמו מהפרויקטים שלי, במיוחד בתקופה הזאת. במיוחד בתקופה הזאת לא מקבלים כל אחד לרעיון עבודה. ותעשיית ההייטק היא תעשייה באמת סנובית. אבל אנחנו לא עוברים את הרעיון הזה, והנה אנחנו חשים כישלון. מה לא בסדר בנו?
אז הכישלון הזה, התחושת כישלון, היא לגיטימית. כאילו, כישלון הוא בלתי נמנע. אנחנו עושים דברים, ואנחנו לא באמת יכולים לשלוט על האם נצליח או האם לא. אנחנו יכולים לעשות את המיטב, וכישלון הוא בסדר גמור. אני אגיד אפילו יותר מזה, כישלון, אנחנו כבני אדם לומדים טוב יותר מכישלון. אנחנו, מהצלחה אנחנו נהנים, מכישלון אנחנו לומדים. כשאנחנו קופצים למים, כשאנחנו נכשלים, כשאנחנו עושים טעויות, שם אנחנו באמת באמת לומדים, ושם יש לנו את האפשרות הזאת להיות טובים יותר. יש לנו הזדמנויות של, שמאפשרות לנו לגדול ולהיות טובים יותר. אז כישלון הוא באמת בלתי נמנע. והדרך להתמודד איתו זה לא להגיד אני כישלון, זה לא אני בזהות שלי כישלון. אז נכשלתי, אני אראה מה אני יכול לקחת מזה ולהמשיך הלאה, להיות טוב יותר ממה שהייתי. וזה לא, זה שנכשלתי זה לא אומר על הזהות שלי, על מי שאני, זה לא אומר שום דבר. אם נכשלת ברעיון, אני מניח שנכשלת, כמו כולנו. נכון, אנחנו בני אדם ואנחנו נכשלים ועושים טעויות.
ובואו נלקח את המצב השני, שאנחנו מתקבלים למקום שאנחנו לא מתאימים אליו, איזה תחושה רעה תהיה לנו. זה ילך איתנו כל הזמן, ילך איתנו לאורך, אנחנו כל הזמן נרגיש אפסים. יש את המשפט הזה של, יש את הקטע הזה, את השוואה הזאת בין ראש לשואלים לזנב לאריות.
נכון.
חד משמעית, להיות זנב לאריות, כל הזמן לנסות לנסות ולא להצליח, כי המשחק מראש לא הוגן, זה לא כיף.
האמת ששמעתי את המשפט הזה של להיות, עדיף להיות זנב לאריות מאשר ראש לשואלים, אני אישית לא אוהב את המשפט הזה, כי זה שם אותנו באיזשהו מקום, באיזשהו מקום ב...
השוואה גם.
נכון, בהיררכיה הזאת או בהשוואתיות הזאת. אני חושב שאם אנחנו רוצים להיות זנב לאריות, אז זה לא להיות זנב לאריות, זה להיות בגישה של אני רוצה ללמוד, אני רוצה להתפתח, אני רוצה להשתפר. ואם אני רוצה להיות ראש לשואלים, שמניח שלא הרבה בוחרים בזה, אבל גם אם כן, אז זה גם בסדר, זה לא לבחור להיות ראש לשואלים, אלא להיות בגישה יותר פרואקטיבית של אני רוצה ליזום, אני רוצה להוביל. בסופו של דבר, הבחירה הזאת או הבחירה הזאת מסתכמת לאותה בחירה של אני רוצה להתפתח, אני רוצה להשתפר, אני רוצה ללמוד, אני רוצה להיות טוב יותר. וזה, אני חושב, זאת הגישה הנכונה ולא ההשוואה הזאת של אני זנב או אני ראש.
לגמרי.
כן.
עבדתי באיזושהי חברה, אגב, מצוינת, ואני זוכר שעשיתי ריוויו למישהי שאני הרבה זמן חשבתי שמה שעשיתי היה חסר טקט לחלוטין. עשיתי ריוויו למישהי מאוד מאוד מנוסה, שהייתה גם VPRND לפני זה באיזושהי חברה. והערתי לה על כל מיני דברים, זה היה לריפו, למשהו שאני ניהלתי. וכל דבר שנכנס לשם, למערכת הזאת, זה מערכת פנימית של החברה. אגב, מערכת, אני מאוד גאה בעצמי שפיתחתי אותה.
זה כיף, זה להיות גאה במה שפיתחת, נכון?
נכון, לגמרי, לגמרי. והגבתי לה על הרבה דברים שם, הגבתי לה על פסיקים, והגבתי לה על המון דברים. היא באמת מנוסה ממני בהרבה. והרגשתי כמה חודשים אחר כך הבנתי מי קצת יותר, ראיתי במקרה את הלינקדאין שלה ואמרתי איזה אפס אני, איך אני מגיב כאלה הערות ולא חידשתי לה כלום וכעסתי על עצמי, באמת כעסתי על עצמי. וכמה זמן אחר כך אני, אגב, היא אף פעם לא התייחסה אליי מי זה החי בסרט הזה, זה לא קרה, היא לא נתנה לי שום יחס כזה. אבל אני הרגשתי תקופה ארוכה ככה. ומה שאני מנסה להגיד זה שגם בחברות מאוד טובות, עם אנשים מאוד טובים, אתם לא צריך להיכנס למקום הזה של ההשוואה. לא צריך.
נכון. אני חושב שבכל מקום, בכל טייטל, בכל סיטואציה, יש לנו מה ללמוד מאחרים. מניסיון כזה או מניסיון כזה, לא משנה באיזה נקודה אנחנו. אנחנו ג'וניורים שהתחלנו ביום הראשון שלנו בעבודה, או אנחנו סיניורים אחרי 20 שנה של ניסיון. תמיד יש לנו מה ללמוד. זו תעשייה, במיוחד, במיוחד התעשייה הזאת של הייטק וטכנולוגיה. זו תעשייה שכל יום יש טכנולוגיה חדשה. יש משהו חדש בדאב-אופס. יש משהו חדש בפול-סטאק. יש, לא יודע, דאטאבייס חדש. כל הזמן יש דברים שהם חדשים, כאילו, אנחנו אפילו לא, אולי אפילו לא מודעים אליהם, והיכולת הזאת להסתכל על הדברים ולהגיד, אני רוצה רק ללמוד, רק לשאוב, וגם לתת לאחרים את הידע שיש לי, ובלי להשוות, בלי להגיד, הוא טוב יותר, היא פחות טובה, היא יותר טובה, היא הייתה ב-PR&D, והתחושה הזאת, אני שואל אותך, התחושה הזאת הייתה לך נעימה? זה משהו שאני מניח שהסתובבת איתו במשך תקופה. זה לא נעים, אני מניח.
הייתה תקופה, תראה, זה סתם אפיזודה, כן?
כן.
זה לא משהו שנגע בי כל כך חזק, אבל אתה יודע, הרגשתי עם עצמי איזשהו קרינג' כזה.
כן, אני מבין מה אתה אומר.
הסתכלתי על מה עשית?
כן. אני מבין מה אתה אומר. ויכול להיות שהיא בכלל לא ראתה את זה בצורה הזאת.
אני יודע שהיא לא ראתה את זה
ככה. מדהים. אז למה בעצם להסתובב?
היום בדיעבד, בדיעבד אני יודע שהיא לא. איך אני יודע שהיא לא? היא שינתה את זה, תקנה את זה. היא יכלה פשוט שבועות להשאיר את ה-PR ככה, להגיד, שמה, זו מערכת שלך. תתמודד אתה. יכלה לעשות הרבה דברים. פשוט, כן, ממש... עשתה את ההערות שלי, אז היא, לא, היא כנראה לא חשבה ככה, או לא הייתה לה תחושה חזקה כזאת, אבל אין לנו שום דרך לדעת. אז נעבור באמת לדבר הבא בכלל, איך נראה לדעתך תהליך התפתחות אישית, אתה יודע מה עוד, אולי לפני, לדעתך זה, זה תהליך של התפתחות אישית, התהליך הזה של חיפוש עבודה, יש קשר בין הדברים?
אני בטוח שיש. אני חושב באופן כללי בגישתי, אני מאמין שבמהלך כל חיינו אנחנו מתפתחים. בין אם נרצה, בין אם נבחר שכן, בין אם נבחר שלא. אנחנו פשוט בוחרים את הקצב. אבל אנחנו מתמודדים עם כל מיני סיטואציות בחיים. אנחנו מקימים משפחה, אנחנו מתפתחים להיות הורים. אנחנו מגיעים לעבודה, אנחנו מתפתחים במקום עבודה, הופכים להיות מג'וניורים, למיד לבל, לסיניורים, ראש צוות, ליד. זאת ההתפתחות. וספציפית ברעיון עבודה, יש הרבה מאוד הזדמנויות להתפתח. כשאנחנו מגיעים לרעיון עבודה, ואנחנו מקבלים איזושהי דחייה, יש לנו פה הזדמנות ללמוד, יש לנו הזדמנות להתמודד עם הדחייה. ללמוד על עצמנו הרבה מאוד דברים של איך אנחנו מגיבים לדחייה הזאת. וההתבוננות הזאת מאפשרת לנו להתפתח, להיות טובים יותר. ואני חושב שהתפתחות אישית זה טרמינולוגיה שהיא מאוד בעייתית. לא הרבה אנשים יכולים להתחבר אליה, הרבה אנשים יכולים לתפוס אותה כאיזושהי תעשייה מסוימת שמאוד... שכזה מאוד למטרות כסף ומטרות מכירת חלומות וכל מיני דברים כאלה. ואני, בגישה שלי, מהדברים שאני חוויתי, אני לא חושב שזה ככה. כי לא כל מקום של התפתחות אישית הוא ידרוש כסף, או יש ספרים שאפשר לקנות ב-100 שקל לספר שיכולים לתת כל כך הרבה נקודות מבט וכל כך הרבה כלים להתמודד.
אני רוצה רגע לדבר באמת על הפער הזה בין התפתחות אישית לכסף או מתח. הרבה פעמים באמת יש קשר בין התפתחות אישית לכסף. זאת אומרת, בן אדם שמפתח כל מיני מיומנויות, רכות, קשות, אז באופן טבעי תופסים ממנו יותר. בזכות הקשבה, בן אדם יכול להבין את המשימה טוב יותר, ובזכות תקשורת טובה יותר. הוא יכול לעשות אותה עוד יותר טוב, הוא יכול בעצם לחסוך לארגון הרבה מאוד משאבים ולהיות שווה הרבה מאוד כסף. יכול להיות דבר כזה. אבל יכול להיות שבן אדם יבחר להיות מורה, ולהיות עם המון יכולות, והוא עדיין ירוויח כמורה יותר כסף. וזה לא אומר שזה מה שמגדיר אותו, הכמה כסף. יש קורלציה, זה לא, אבל זה לא הכל. וגם, הכסף לא נמצא בנקודת זמן ספציפית. זאת אומרת, אנחנו גם נראה את זה, אגב, גם בשווי של חברות. יש לחבר, יש דבר שנקרא נכס בלתי מוחשי. לחברה יכול להיות מאגר לקוחות מאוד גדול, ויכול להיות ש... היא הפסדית מאוד בשנה, שנתיים, חמש הראשונות.
נכון.
ורק אז היא תצא הטכנולוגיה שלה המשמעותית ותהיה רווחית. אנחנו לא יכולים, לא השכר הראשון מגדיר כמה אנחנו מפותחים, לא כמתכנתים ולא אישית. והמנטורים האלה שאומרים שהם לא חברים של אנשים פחות משש ספרות בחודש, וואו, חיים בסרט. כן. יש לי חברים באמת עשירים, שיש להם חברים מכל מיני שלבים בחיים שלהם, זה באמת קשקוש.
נכון, נכון. המדד הזה של כסף, אם אתה מודד בן אדם לפי כסף, זה לא מדד אמיתי. זה לא מדד שבאמת נותן לך ערך מסוים. יכול להיות שאתה מודד בן אדם כי יש לו, לא יודע, 6 מיליון דולר בבנק, אבל הוא בסופו של דבר יכול להוריד אותך, או לא באמת לתת לך איזשהו ערך, או לא באמת להיות חבר, או...
או להתעסק ספציפית בכסף.
נכון.
יכול להיות שזאת המטרה שלו, נכון. אז הוא מרוויח אותה.
נכון. כסף זה דבר טוב, זה אמצעי, זה... זה משאבים, זה דבר מדהים, כן, אפשר לעשות עם כסף הרבה מאוד, אבל לבחור אותו כמדד היחיד, אני לא יודע אם זה כל כך דבר נכון, בכנות, כאילו, יש עוד כל כך הרבה מדדים של, אנחנו חיים על כדור הארץ הזה, אולי במקרה הטוב 100 שנים, יש כל כך הרבה מדדים כחלק מחוויית החיים שלנו. עושר, סיפוק, משמעות. כסף הוא כלי, הוא משאב כדי להשיג. אני אסדר את כל מה שאני אומר, אני אגיד שכולנו כבני אדם אנחנו פועלים מתוך ערך מסוים. נגיד, לי באופן אישי חשוב מאוד ערך החופש, חשוב מאוד שיהיה לי חופש. זאת הסיבה גם שאני בעל עסק. וכסף הוא כלי להשגת החופש הזה. כל בן אדם יכול להסתכל על זה מנקודת מבט אחרת, כי אני חושב שיש בן אדם שחשוב לו נאמנות, וגם שם כסף הוא כלי לקבלת נאמנות מחברים, או כבוד למשל, ויכול להיות שלא, יכול להיות שזה הובלה או השפעה, הם דברים שיתנו לו את הנאמנות הזאת, או ייתנו לבן אדם הזה את הכבוד הזה, אבל בסופו של דבר כולנו מונעים מאיזשהו ערך, ולא, והכסף הוא כלי, ואני חושב שחשוב מאוד להבין מה מניע אותנו. זה מאפשר לנו להיות מונעים ולעבוד בצורה שיותר מתאימה לנו, ולהשיג את המטרות שלנו כמו שאנחנו רוצים. זה חשוב.
מאוד חשוב. יש לך איזושהי נקודה אחת לסיום? או כמה?
אז... אני אסכם ואני אגיד שזה לא פשוט לחפש עבודה. כשאני עבדתי, כשבתחילת דרכי, כשההייטק לא היה עוד, אני מדבר על לפני בערך 7 שנים, כשההייטק לא היה כולו כזה, מין בועה כזאת שכולם רוצים ללמוד הייטק וכולם רוצים להגיע להייטק, אז פתאום הרבה מאוד אנשים התקשרו אליי וחברים התקשרו אליי ושאלו אותי, כדאי ללמוד הייטק, כדאי ללמוד תכנות, כדאי לי זה. ותמיד התשובה שנתתי זה כמו כל דבר בחיים. אם תשקיע במשהו ותרצה אותו וזה יעניין אותך, יהיה לך איזושהי תשוקה אליו, אז כן. אבל אם לא, אז אולי לא כדאי. אולי זה יכול להיות בזבוז זמן. והיום אני מסתכל על זה אחרת. היום, כמו שאמרתי לגבי הערכים, את כולנו מניע ערך או כמה ערכים מסוימים. ויכול להיות שבאמת... הייטק מתאים לכל בן אדם, יכול להיות, לא בטוח, אבל צריך למצוא בדיוק את הפרספקטיבה להסתכל ממנה בשביל שזה יתאים, שתהיה איזושהי התאמה לערכים שלנו כבני אדם. אני חושב שהפן המנטלי הוא ממש פרמטר חשוב במשוואה הזאת.
היה לי מאוד כיף לשוחח איתך.
תודה, אייל.
יש לי קורס. אם אתם רוצים פרטים, שלחו לי הודעה. כן. אחלה, תודה.
תודה רבה, אייל. יאללה, מדהים.